רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום שלום, אני אטילה שומפלבי ואתם מאזינים לעושים כותרות, הפודקאסט המשותף של ויינט ורשת עושים היסטוריה. כבר מתחילים.
שלום לכם, כאן גיל חובה ואני מצטרף לרשת עושים היסטוריה עם פודקאסט משלי שנקרא אוכל ישראל, על המסעדות הכי שוות ועל המתכונים הכי טעימים. חפשו אותי באפליקציות החביבות עליכם ואז הנה.
יש לכם סיפור מעניין במשפחה? סבא גיבור? אמא שעשתה היסטוריה? אני וצוות עושים היסטוריה ניצור עבורכם תוכנית רדיו דוקומנטרית מרתקת וקסומה. familysounds.co.il, סיפור משפחתי. מתנה מדהימה שנשמרת לדורות.
עושים כותרות, והפעם, בשעה שבנימין נתניהו נאבק על חייו הפוליטיים, השטח הליכודי רועש וגועש, וכולם מתכננים תוכניות. לעיני כל, אין לאף אחד אומץ לצאת נגד המנהיג הכל יכול, אך הרחק מן המצלמות, הדור שמחכה שנים על הספסל, מחמם מנועים. מונה זולאי, אז החלו לעבוד?
החלו לעבוד, ולמעשה יריית הפתיחה לעניין הזה ניתנה בשבוע שעבר לאחר שנתניהו בעצמו אמר שהוא שוקל פריימריז. נזכיר רק שזאת פעם ראשונה שהוא אומר, אגב, שהוא שוקל, כי בדרך כלל נתניהו כשהוא רוצה פריימריז, הוא אומר, אני עושה פריימריז, הוא משחרר תאריך או משהו קצת יותר ספציפי. העניין הזה שלו, שהוא אומר, אני שוקל פריימריז, בתקופה שהוא לא מצליח להביא שלטון כבר פעם שנייה, גורמת למשהו בתוך הליכוד, לכל מיני זרמים תת-קרקעיים שעד היום ראינו אותם ושמענו אותם, אבל נדמה לי שבימים האחרונים קצת מתגברים, והדריכות הזו עולה שלב, בעיקר לאור התחושה ששוררת במערכת הפוליטית היום, כאילו הולכים למערכת בחירות שלישית, ואז שואלים את עצמם הבחירים, מה יהיה אז? האם אנחנו נמצאים פה במשחק שנתניהו יוצא לבחירות עד שיוצא את התוצאה שהוא רוצה, וכל זמן שזה קורה הוא המנהיג, או שמגיע הרגע שבו אנחנו מסרטטים לו את הקו האדום, והנה גדעון סער סרטט את הקו ראשון.
הזכרת את גדעון סער, אבל יש גדעון סער ויש ניר ברקת שכבר מצהיר, וישראל כץ, אלה השלושה שבוודאות מודיעים על התמודדות עתידית ביום שאחרי נתניהו, למעט גדעון סער שאומר עכשיו, אני מוכן להתמודד מולו. נגיד תהיה התמודדות פריימריז לרשות הליכוד, גדעון סער הוא היחיד שעומד מול נתניהו?
בהנחה שתהיה פה מערכת בחירות שלישית, גדעון סער כנראה לא היחיד שיעמוד מולו. כל זמן שמדובר על פריימריז או על איזשהו הליך בחירה שנוגע לכנסת ה-22, שזו הכנסת הזו, אף אחד לא יעמוד מולו, הם חושבים שזה פשוט לא לגיטימי לעשות את זה. אם אנחנו הולכים למערכת בחירות שלישית, הסיפור מעט שונה. אגב, אני אזכיר עוד שחקנים, דוגמת יולי אדלשטיין או גלעד ארדן, שגם הם, אתה יודע, שחקנים, אפשר להעריך את הסיכויים שלהם יותר או פחות. אבל כשאני מנסה לברר בליכוד את הסוגיה הזו, האם קרבות הירושה החלו, המסקנה שעולה היא שקרבות הירושה כבר כאן, אבל לא במובן הקלאסי שאנחנו מכירים את קרבות הירושה, כלומר הם מתקיימים כבר תקופה די ארוכה בעניינים נקודתיים. אם תרצה, ישראל כץ עשה את זה וסרטט קו חשוב מבחינתו, נקודה חשובה מבחינתו כשהוא קיבל את תיק החוץ, וזה אחרי סירוב מאוד עיקש של נתניהו לתת תיק בכיר לשרי הליכוד, כדי לא לתת להם להתכונן ליום פקודה, ובכך ישראל כץ למעשה נותן למהלך הזה את הפרשנות, שאם אני המועמד הבכיר ביותר אחרי נתניהו בממשלה, אז הפעילים המרכזיים או חברי תנועת הליכוד רואים בי בהכרח היורש שלו. יולי אדלשטיין, אם תרצה, עובד קשה כדי לסיים ראשון בפריימריז, כדמות הממלכתית ביותר, מתוך מחשבה שאם הוא הדמות הראשונה ברשימת הליכוד בפריימריז, ונתפס גם כממלכתי ביותר, וזוכה בתפקיד יושב ראש הכנסת, על אף המתיחות עם נתניהו, ולמרות שנתניהו חושד בו כבר תקופה ארוכה, אז אולי יש לו משהו להציע, וגם גדעון סער ששרד את המשוכה למרות החוזה שהוצע נגדו.
בואי ניקח שם שם. גדעון סער מודיע לנתניהו, אני מוכן. שתי מילים, אי אפשר להתבלבל, ברור מה הוא רוצה. ויש ויכוח גדול. האם באמצעות המהלך הזה, או דרך המהלך הזה, הוא פגע בעצמו, או בעצם יצר את מחנה גדעון סער, אותה תקופה של מחנאות שהייתה בתחילת, אני יודע מה, שנות 2000 למשל.
אז המהלך הזה עוד קשה בשלב הזה להבין האם הוא יותר תורם לגדעון סער או יותר מזיק לו, וזה תלוי הרבה גם במה יקרה עם נתניהו. כלומר, האם נתניהו הולך פה לתקופה מאוד מאוד יציבה הלאה, או האם כל האירועים המשפטיים והאירועים הפוליטיים, המשבר השלטוני הזה שאנחנו רואים עכשיו, יכניסו את נתניהו למין טלטלה שהוא לא יוכל לצאת ממנה, אז למעשה גדעון סער הוא באמת הגורם המיידי שגוזר כאן את הקופון. אם נתניהו הולך לתקופה יציבה יחסית ויצליח איכשהו לצאת, וכבר ראינו אותו יוצא ממצבים מורכבים, אם הוא יצליח לצאת מהתקופה הזו, לא בטוח שהדבר הזה יועיל לסער, כך או כך בליכוד מעריכים שלא הייתה לו ברירה. כלומר, אם נתניהו היה אומר פריימריז, והוא לא היה מתייצב מולו גם במחיר הפסד, המשמעות היא שגדעון סער נחלש משמעותית, והקריירה הפוליטית שלו גם תחטוף מכה. אגב, לאורך ההיסטוריה בליכוד יש כבר מקרים של אנשים שידעו שהם יפסידו את הבחירות, גם מול נתניהו, אבל התמודדו מתוך איזושהי אסטרטגיה.
סילבן שלום.
סילבן שלום, אפילו דני דנון, שהביא 5% בפריימריז של הליכוד, לא חשב לרגע שהוא ינצח את נתניהו, לא חשב לרגע שהוא יכבוש את הליכוד, אבל כן הבין שזה צעד אסטרטגי בתוך מסלול פוליטי ארוך יותר שהוא מתכנן, ובמובן מסוים גם גדעון סער מבין שבנקודת הזמן הזו נתניהו הוא בלתי מנוצח, אבל זו אמירה חשובה מבחינתו, והיא הייתה חייבת להיאמר.
מה מונע ממנהיגי הליכוד? העתידיים, בוודאי העתידיים, כי נתניהו לא ממש נותן לאף אחד לגדול לידו, לקום ביחד ולהגיד לבנימין נתניהו, אדוני, עד כאן, עד כאן, תפנה את הבמה. למה הם לא עושים את זה?
זה מתחלק לכמה סיבות. אני חושבת שבראש ובראשונה נתניהו הצליח לאורך השנים, וזה, אתה יודע מה, עניין נפרד שאולי צריך לדבר עליו, אבל לאורך השנים הוא הצליח לקבץ סביבו קאט כמעט, הייתי אומרת, של תומכים ומאמינים ומעריצים אפילו, שאותם אנשים, כל מי שיוצא נגדו, כל מי שאומר מילה אחת נגד, מיד מתויג כשמאלן, כחתרן, כמי שמבקש להדיח אותו. זאת אומרת,
פוטש.
בדיוק. אמרו בליכוד באופן רשמי, הפוטש מת, כי בסך הכל סער רצה להתמודד. אז מצד אחד העניין הזה שיש איזשהו חשש מהתומכים של נתניהו בליכוד, שהם תומכים רבים וקולם גם נשמע היטב בליכוד. מצד שני, יש בעיה שהיא בעיה בעיניי די דרמטית בעניין הזה. יש שם חוסר אמון בסיסי, בחלק מהמקרים אפילו איבה אישית של הטוענים לכתר. אם תיקח למשל את ישראל כץ ואת גדעון סער, זה שני אנשים שלא יכולים להחליף ביניהם אפילו לא מילה. הם מתעלמים אחד מהשני באירועים פוליטיים, באירועים חברתיים. הם פשוט לא מסוגלים לסמוך אחד על השני, וזה הכי עדין שאני יכולה לתאר את זה. ולא רק הם, בין יולי אדלשטיין וישראל כץ וגלעד ארדן, ואפילו מירי רגב, אם תיקח אותה ביום שאחר.
כלומר, בנימין נתניהו נהנה מזה שכולם מסוכסכים. אגב, גם בחסותו במובנים מסוים. אם הוא עושה הכל כדי להמליט זה את זה, זה נגד זה, זה נגד זו, שלא יהיו חברים. הפרד ומשול.
נכון מאוד, והמצב שנוצר הוא מצב שמבחינתו עוזר לו לייצר את השקט הזה שהוא מבקש. מצב הזה של חוסר אמון בין האנשים האלה, וחוסר יכולת לשתף פעולה בעניינים פשוטים שעל הפרק, או בשיחה פתוחה, כי מיד כולם חוששים להיחשף, או להפוך להיות החתרן הבא, או רוקם המזימות הבא, ולכן הם מעדיפים שלא לעשות את זה. וכך גם נוצר מצב שכל אחד לעצמו, עם המחנה שלו, עם התומכים שלו, עם הפעילים שלו, ואף אחד מהם לא מסוגל להניע מהלך, כי אולי הוא ישלם על זה את המחיר באופן מיידי.
פחד, פחד אמיתי שהוא ישלם איזשהו מחיר אם נתניהו ימשיך להיות היושב ראש, ואז יש פריימריז. השטח הליכודי, מדובר ביותר מ-100,000 איש, מתפקדים, זאת מפלגה גדולה, דמוקרטית, צריך להגיד את האמת, הליכוד עדיין מפלגה דמוקרטית, בניגוד לכל המפלגות האחרות. השטח הליכודי הוא מחולק. יש כאלה שהם תומכי נתניהו בישו ומים, ויש כאלה שאומרים די.
נכון.
עד כמה החלוקה הזו היא משמעותית?
הערכות בליכוד שהיום בין 20-30% מהמתפקדים הם אנשים שבאופן אוטומטי אומרים די לנתניהו ורוצים לראות כאן שינוי, אבל הרוב המוחץ עדיין רואה בו מותג. אני לא יודעת להגיד מה תעשה מערכת בחירות שלישית לתדמית של נתניהו בליכוד, כי אם תשאל כל פעיל ליכוד חדש או ותיק, הוא יגיד שתאוות השלטון בדרך כלל גדולה מהכל. מה קורה אם נתניהו כמנהיג הליכוד כבר לא יודע להביא את השלטון בפעם השלישית, שלא לומר כבר הופך לחסם בפני השלטון, אולי אז דברים יראו אחרת. נכון לרגע זה, אם כל התסבוכת המשפטית של נתניהו וגם הפוליטית, הוא עדיין המותג החזק ביותר בליכוד. הוא יצר את זה, הוא עשה את זה, אפשר ללכת אחורה ולהבין איך זה קרה, אבל בכירי הליכוד מסרטטים את הערב שבו מתפקדי הליכוד אמרו שלום לנסיכי הליכוד, שחלקם היו בני דורו של נתניהו.
בגין, מרידור, מיקי איתן ועוד כמה.
ופרישתה של לימור לבנת אפילו ואחרים. וביום הזה שנפרדו מנסיכי הליכוד, נשארו בעצם, נטשו בני דורו של נתניהו, נשארו בעצם מי שמכונים במרכאות הכוכבים החדשים, אותם כוכבים שמתפקדי הליכוד נשאו אותם עכשיו על כפיים, והם למעשה מכתיבים היום את הטון, והם גם בעיני רבים מהמתפקדים, לא מתקרבים ברמתם לנתניהו.
והם גם לא מאיימים על נתניהו, כלומר, הם גבוה ברשימה, אבל הם, למעט גדעון סער, כמובן, נזכיר אותו שוב ושוב, כי הוא היחיד שמעז לדבר נגד נתניהו, הם יושבים בשקט, מגבים את מר נתניהו. ופה אני רוצה לשאול אותך משהו אחר. כשאת מצביעה על שמות, אז אמרנו גדעון סער וישראל כץ ויולי אדלשטיין, מי עוד יתמודד על הרשות ביום שאחרי? בוא נגיד, השנה היא 2098. נתניהו פורש, כך או אחרת. יש התמודדות. מי מתמודד?
שמות נוספים שאני שומעת שחוזרים ועולים מלבד גלעד ארדן, זה כמובן ניר ברקת שהודיע אמירה די בומבסטית, אני אהיה ראש הממשלה הבא אחרי נתניהו.
משכיל את עמי האלום בזמנו, לפני כמה שנים טובות, הודיע יומיים בפוליטיקה, הוא כבר היה ראש ממשלה.
כן, בדיוק. ומלבדו יש את מירי רגב, שהיא היום בניגוד לכל הטוענים האחרים לכתר, היא נוקטת אסטרטגיה, אולי קצת דומה לישראל כץ, היא נוקטת אסטרטגיה אחרת, היא מעוניינת להתמודד לרשות הליכוד ביום שאחרי, אבל האסטרטגיה שלה היא לא למצב את עצמה מול נתניהו, ולא לבנות את המנהיגות שלה עכשיו, אלא יותר בונה לזכות בקהל של נתניהו ביום שאחריו, כלומר לא לעצבן את המחנה, וזה במידה מסוימת מה שעושה גם ישראל כץ.
אז כולם רוצים את השאריות של מחנה נתניהו בעצם. כולם רוצים להגיד, בוא אליי, אני הייתי נאמן או נאמנת, נאמנה, אף אחד לא מוכן להיות אלטרנטיבה לנתניהו, נכון?
מלבד גדעון סער, ויהיו שיאמרו שגם אדלשטיין בצורה כזו או אחרת התייצב מולו גם בטקס המסועות וגם אחרי, ועד היום היחסים ביניהם מוגדרים כיחסים מצד אחד תקינים, אבל עדיין יש שוררת שם חשדנות רבה, ואדלשטיין גם רשם את ההישג שלו של מקום ראשון בפריימריז, אחרי המאומה הגדולה של טקס המסועות שהוא סירב לתת לו...
איתות מהשטח, כאילו.
בדיוק, שהוא כביכול לא תלוי בו והוא עומד בזכות עצמו, אבל הרוב המוחץ של המועמדים שרואים עצמם ככאלה שיכולים להחליף אותו, נוקטים באסטרטגיה כזו שלא לעצבן את המחנה, ואולי לזכות בעדת המחנה, שלא לדבר על אולי לזכות במחווה הזו מנתניהו, שהוא יעביר להם את המפתח, ולכן הם גם שומרים על שקט תעשייתי. איך אמר לי שר מאוד בכיר, אנחנו לא מפחדים, אנחנו עושים את השיקולים שלנו, ויש שיקולים למה לא לעשות את זה עכשיו.
לא מפחדים, עושים את השיקולים. אם את צריכה לאמר, הליכוד ביום שאחרי נתניהו, כתב אישום, אי יכולת להרכיב ממשלה, נבצרות, לא משנה מה. הליכוד מתפרק לרסיסים, כלומר, תראי קרב אימתני בין המחנות השונים, או שמה הם יהיו מספיק אינטליגנטים וחכמים ללכת אחרי מנהיג אחד, שיכול להביא שלטון.
זה יהיה סיפור מאוד מורכב. יש כבר תחזיות כאלה ואחרות שמדברות על כך שאם אחד מהם ינצח ביום שאחרי נתניהו, אז יהיו מי שאולי יפרשו, אולי יחפשו את דרכם
עד כדי כך.
מחדש, כן. מצד שני, הליכוד הוא מותג. נתניהו הוא מותג על, אבל הליכוד הוא מותג, והוא מותג חזק. ולהגיד שהליכוד התרסק, זה נדמה לי קצת אולי מוגזם.
היינו בסרט הזה, 2006, 12 מנדטים, נתניהו היה יושב ראש הליכוד. כל מי שבא אחריו או יבוא אחריו הוא לא בהכרח נתניהו.
נכון.
בוודאי הוא לא נתניהו.
נכון, ויש גם עוד עניין שיהיה מעניין לראות ביום שאחרי זה. לא רק רב הירושה, זה גם איך ייראה הליכוד, מה יהיה האופי של המפלגה הזו, האם זה יחזור להיות הליכוד של בגין, מרידור, מיקי איתן, אחרי קרבות הירושה ואחרי שהכל יירגע?
מפלגת ימין ליברלית, מכבדת שלטון החוק, מכבדת בית המשפט וכדומה, לזה את מתכוונת.
בדיוק, או שהמפלגה הזאת תישאר בגוונים של הקו המיליטנטי יותר שאנחנו שומעים היום בדמותם של דודי אמסלם ודוד ביטן ואפילו מירי רגב ואמיר אוחנה ואחרים שהם יותר מה שנקרא אגף ניצי. בשבוע שעבר ניסיתי לדבר על כך עם שר בכיר בליכוד ולשאול אותו איך תראה המפלגה הזו ביום שאחרי, והוא אמר מצד אחד יש את הכמיהה לחזור לעידן ההוא, ומצד שני יש הרבה מאוד מתפקדים שחושבים שהם סיימו להיות חוטבי העצים ושואבי המים של אותם נסיכים, והאמירה הזו הייתה אמירה חד משמעית שמהיום תלווה את הליכוד הלאה. אבל בהרבה מאוד מובנים, כיוון שנתניהו גם תדלק את השיח הזה שהועיל לו עד היום, ברגע שהוא לא יהיה פה, זה מעניין לראות לאן המפלגה הזאת תפנה.
מה יותר מייחלים? להמשך כהונת נתניהו, לסוף תקופת נתניהו? בליכוד כיום. ממה שאת מתרשמת כמובן בשיחות אוף רקורד בעיקר.
נדמה לי שגם הקרובים לו ביותר וגם היריבים הפוליטיים המרים שלו מייחלים לאותו דבר. יש איזו תחושה של בשטח לפחות שהגיע הזמן להגיד די.
כן, השנים, די. השנים את שומעת הטובות, את הדי הזה?
השנים הטובות מאחוריך, מעכשיו זה ילך ויסתבך, יכול להיות שהגיע הזמן לעצור את הרכבת הזאת.
ונזכיר לכולם, אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה בעיצומו של המסע ומתן הלא קיים כנראה, או כן קיים אולי בחשאי איפשהו בין כחול לבן ובין הליכוד, אין ממשלה במדינת ישראל, ויכול להיות שאנחנו בדרך בכלל למערכת בחירות שלישית, ונתניהו מבסס את עצמו באמצעות מפגני נאמנות כאלה ואחרים, וכולם מוחאים כפיים.
נכון, צריך להסתכל על מה שקורה כאן בימים האחרונים. המנדט נמצא בידיו של ראש הממשלה נתניהו, שתחילה הבטיח שהוא יחזיר אותו מהר כדי לא לבזבז זמן, אבל מה שהוא עושה מאז זה בעצם להיערך למערכת בחירות שלישית. הוא גם מבצר סביבו גוש ימני שאמור להמשיך איתו הלאה, והוא גם מבצר את מעמדו בליכוד, כי זה המפתח שלו לממשלה הבאה, ועם שני הערוצים האלה, עד שהוא לא מטפל בהם עד הסוף, הוא לא מעביר את המנדט בחזרה לגנץ. פניו למועד הקריטי ביותר, ה-21 יום האחרונים שיש לנשיא להטיל את הממשלה על כל חבר כנסת, אבל בעיקר ליום שאחרי, מתוך נקודת הנחה שבעצם הדבר הזה הולך לשום מקום.
כך או כך, דבר אחד בטוח. גדעון סער לא יהיה שר בכיר בממשלת נתניהו. זה בטוח יקרה.
זה בטוח יקרה, ולכן גם כשאין לו מה להפסיד, אז אין גם סיבה למה לא להתמודד.
מוהן אזולאי, כתבתנו הפוליטית. תודה.
תודה, עטילה.
עד כאן עושים כותרות להשבוע. איפה אפשר לשמוע אותנו? ובכן, בעושים היסטוריה כמובן באפליקציה, באתר של רן לוי, בוויינט, איך לא, ובכל פלטפורמות הפודקאסטים, בארץ ובעולם. אתם מוזמנים להאזין. אפשר ליצור איתי קשר באמצעות הטוויטר, הפייסבוק והאימייל, topler@gmail.com. תודה לגיא בינון על העריכה, רן לוי העורך הראשי, שרה סילבצקי מנהל את הקהילות, אביב שם טוב מנהל המחירות, איתמה סוויסה מצוות ההפקה, ודני תימור המנהל העסקי. עד כאן עושים כותרות, אני הייתי טילה שומפלבי. שלום שלום.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.